כל שקל שאני לא מוציא זה שקל מבוזבז. מהסיבה שכל כסף שכביכול כן יש לי ואני לא משחק איתו, אז אני לא יכול להתקדם. בואו ננסה לדמיין רגע משחקייה, אוקיי? וכמובן משחקייה של ילדים. ובשביל להשיג כרטיסים יש כמה סוגים של מכונות, יש מכונות שהחוקים הם ככה והחוקים הם ככה, אבל מה שבטוח זה כדי להשיג כרטיסים, אתה חייב להשקיע כמה שקלים. בכל מכונה. אני אשתיק את הטלפון. ועל זה אפשר להתווכח. אנחנו יכולים לבקש כרטיסים מאחרים, אנחנו יכולים לנסות לפתוח מכונות ולראות אם מישהו שכח שם כרטיס, אולי איזה חצי כרטיס קרוע, אבל בגדול, כדי להשיג כרטיסים, אנחנו חייבים להשקיע כמה שקלים במכונה מסוימת. כל עוד אנחנו נשקיע יותר כספים, יותר שקלים, אנחנו יכולים להשיג יותר כרטיסים. אם אנחנו יותר טובים במכונה מסוימת, אנחנו יכולים עם מעט שקלים להשיג המון כרטיסים. בואו תראו איך אני מעביר את זה לתחום העסקים. כל עוד יש לי יותר ציוד לתת שירותים, אני אוכל לתמחר או במחירים גבוהים יותר, או לתת שירותים מגוונים יותר. לצורך הדוגמה, ממש בקרוב אני מתחיל פרויקט עם אחד הלקוחות של סדרת ראיונות. ובראיון, המטפל, שהוא המראיין, מראיין אנשים שונים מדי פרק, וכביכול בתנאים של ההפקה, המראיין ביקש שיהיו מיקרופון שהם קליפס. כלומר, לא מיקרופון מהסוג הזה שפשוט מחובר, מהסיבה שהסדרה הזאת תתנהל כמעין סשן טיפול. ובסשן טיפול, לא רק הפה עובד, אלא גם הידיים. אז רוצים קצת להזיז את הידיים, את התנועות, את הגוף, והרי אם אני מזיז יותר מדי את הידיים, מן הסתם המיקרופון חוסם לי, הזרוע חוסמת לי, ויש לי כאן מין מוגבלות. בתכנים מסוימים נכון להשתמש במיקרופון כזה, ובתכנים מסוימים נכון להשתמש במיקרופון קליפס. אז מיד לאחר שהוא אמר שהוא רוצה שלכל אחד יהיה מיקרופון, מן הסתם צריך שני מיקרופון קליפס, ולי יש אחד. המיקרופון הקליפס שלי עלה 1,000 שקלים, ומיד שהוא אמר שהוא רוצה שלכל אחד יהיה מיקרופון קליפס, אמרתי לו בטח. ברור. הוא שאל אותי אם זה אפשרי, אמרתי לו בטח. זה אפשרי, זה יקרה. כי קודם כל לא צריך שכל יותר מדי מטורף כדי להבין שזו השקעה לכל דבר ועניין. אם לא היה לי מיקרופון קליפס שני, אז או שהפרויקט הזה היה מבוטל, או שהפרויקט הזה היה נעשה עם תחושת פספוס של המראיין, או לפחות תסכול, התבאסות, שהדבר יכל לעשות X והוא נעשה ב-Y, וכמובן אני רוצה לעשות תמיד כמיטב יכולתי. וכי מדובר בהשקעה. איך זה מתבטא כהשקעה? אם מיקרופון אחד עולה 1,000 שקלים, אני צריך 2, כלומר אני צריך עכשיו להשקיע 1,000 שקלים, אני מסתכל על הפרויקט הזה. אם אני לא עושה את הפרויקט הזה, אני יכול להגיד שחסכתי 1,000 שקלים מהכיס שלי, אבל מצד שני, אני גם מפסיד את האלפי שקלים שאני מכניס ומרוויח מהפרויקט הזה בשל עצמו. אז לא נכון להסתכל על זה כאם אני הולך על זה אני מפסיד 1,000 שקלים, אלא אני מרוויח את הפרויקט, את רווח הפרויקט, מינוס 1,000 שקלים, ואנחנו גם יכולים לצאת מנקודת הנחה שההוצאה הזאת לא תחזור על עצמה. לפחות לא בשנים הקרובות. פחת של מיקרופון, ברוך השם גם כשהוא נעשה באיכות כזאת גבוהה, תהיו בטוחים שמיקרופון ב-1,000 שקלים לא הולך יותר מדי מהר. ובנוסף לזה, שגם כל הפרויקט עצמו נעשה ברווח למרות הרכישה של המיקרופון, המיקרופון הזה ישרת אותי לפרויקטים נוספים. אין את ההתנגשות הזאת של רכישת ציוד בשביל לתת לפרויקט לקרות. אותו דבר קרה לי עם טלפרומטר. ממש בהתחלה של העסק, אחד הלקוחות רצה ליצור סרטון VSL, Video Sales Letter, סרטון מכירה לעמוד שלו, ומן הסתם זה טקסט שנכתב מראש 5 עמודים ומלא מלל, ומן הסתם אי אפשר לזכור את זה בעל פה. והיינו צריכים טלפרומטר. עכשיו, מן הסתם, גם ככה נתארחתי שכל הציוד שלי יהיה בסטנדרט מאוד גבוה. אין דבר כזה שעכשיו כשיש לי עסק, אז אני צריך קצת לקצץ בהוצאות. בוא נלך על לרשום טלפרומטר ב-KSP, אבל נלך מהזול היקר. זה לא מה שעשיתי. אני ראיתי שיש טלפרומטר מאוד מוכר ומפורסם, שעולה 1,500 שקלים. וקניתי. קניתי אותו בידיעה שאני יודע כמה אני הולך להרוויח מהשירות של הפרויקט. בנוסף לזה, עכשיו אני רואה שבקרוב, אחרי יותר מחודש, אני חושב, שקניתי את הטלפרומטר, עכשיו אני רואה שעם לקוח נוסף, אנחנו כנראה נעזר גם בטלפרומטר. ככה או ככה, זו שהייתי מוותר על פרויקט אחד, ועכשיו זה גם היה תופס אותי הצורך הזה בטלפרומטר, בגלל שלא רציתי להשקיע. אז כל שקל שאני לא מוציא, זה פשוט שקל מבוזבז. אני מפסיד פרויקטים עתידיים, אני מפסיד סביעות רצון גבוהה של הלקוח, ואני מפסיד את ההתפתחות. הרי איך אנחנו יכולים למדוד צמיחה? מן הסתם ברווחים, במחזורים, במספרים, כסף זה דבר מדיד, אז קל למדוד את זה, אבל גם בשווי הציוד. שווי הציוד אומר באופן ישיר גם ללקוח וגם לי את הסטנדרט שאני מציע. אין לכם מושג כמה אנשים שאלו אותי, אבל תום, תגיד, אנחנו הולכים כאילו לצלם מהנייד? הבנתי כשנכנסתי לתחום הזה שבשוק היום של תחום הצילום, הסטנדרטים די נמוכים. לא מתבייש להגיד את זה, הם די נמוכים, כי לא כולם מוציאים את השקלים האלה. לא כולם מוציאים את השקלים בציפייה לקבל כרטיסים. כולם רוצים את הכרטיסים, בואו נחזור לאנלוגיה של המשחקים, של ה... איך זה נקרא? של הארקייד, של המשחקייה. כולנו רוצים כרטיסים בתור ילדים, כדי ללכת אחר כך למוכר ולקנות סוכריות, ג'וק מפלסטיק, אתם יודעים, שיט כזה. אבל לא לכולנו או יש את הכסף להשיג את הכרטיסים, ללכת למכונות להשיג את הכרטיסים, או לא מספיק אמיצים להשקיע את הכספים שיש להם, כדי שאולי יהיה להם מספיק כרטיסים. וואי, עכשיו כשאני מדבר על זה, אני נזכר ממש אצל המוכר, איך משמאל לימין, כביכול יש את המוצרים הזולים יותר, 10 כרטיסים, 20 כרטיסים, 30 כרטיסים, ולאט לאט שאנחנו עוברים משמאל לימין, המוצרים הם במספרים גדולים יותר של כרטיסים, אבל גם המוצרים יותר מרשימים. אני, וואי, אני כאילו, וואו, עכשיו אני באמת נזכר. כשהייתי בין איזה 7-8, אני מסתכל בצד ימין, אני אומר, 2,000 כרטיסים, קורקינט חשמלי, 5,000 כרטיסים, למי יש את זה? למי שיש אומץ. או למי שפשוט גם יש כסף לקנות את זה פשוט בחנות רגילה. אבל למי שמעז, ולמי שמאמין בעצמו. הרי אנחנו שמים את השלושה שקלים האלה במכונה, באמונה שאנחנו מסוגלים להביא את התוצאה שבה נשיג את הכרטיסים. כל עוד אנחנו לא הולכים על המשחקים של האימורים, חבר'ה. יש גם ממש משחקים שבהם לפי הקישורים שלנו אנחנו יכולים להשיג את כמות הכרטיסים. אז אני ההפך מחסכן, נכון לעכשיו. אני מחפש כמה שיותר להוציא כסף. כמה שיותר להוציא כסף, אבל גם כאן אני נשאל את השאלה, על מה? באיזה אופן? אני חושב שלפני שאנשים בכלל נופלים על עצם העובדה שהם לא מוציאים כסף, החלק שכן מוציא כסף הוא נופל על מה הוא מוציא כסף. כאילו שם הוא טועה. שימו לב, זה הרבה נקודות שאתה צריך להיות טוב בהן. זה גם להבין את החשיבות של להוציא, אבל זה גם להבין איך. ואז שאתה מבין איך, אתה צריך לקנות נכון, ואז גם להבין איך להשתמש בו נכון. זה המון המון נקודות שמצופות מאיתנו שנדע, כדי כביכול להצליח בתחום שלנו. זה למה אני גם לא ממהר לשפוט אנשים שלא מצליחים, כי זה הרבה חוקים. בכל מקרה, אז אני תמיד מחפש איך להוציא כסף, על מה, כמה, וכמה שאפשר. אפילו אני אוהב להגיע יותר לצד שיש בו יותר סיכון, כי האמונה שלי בי ובאלוהים היא מאוד גבוהה, ואני יודע שכביכול, אני יודע שאני הדמות הראשית בחיים שלי, מן הסתם. כולנו הדמויות הראשיות בחיים שלנו. ואני רוצה מן הסתם סיפור טוב. אני מדבר על זה הרבה. אני רוצה סיפור טוב. סיפור טוב חייב להסתכם בהרבה סיכונים. אז אני לוקח הרבה סיכונים. אני כביכול לפעמים גורם לעצמי להוציא כספים שמשרתים את העסק שלי. ואז אני יודע שעכשיו יש לי חובה של כסף מסוים שאני חייב להכניס. כלומר, מן הסתם זה סיכון מחושב, כי אני גם צופה את הלקוחות שכביכול מתעניינים, והלקוחות שכבר עובדים, ודברים שכביכול בהתנאה. אבל גם כשאתה שורף את הספינות שלך, זה אחלה של דרייב לקום ולעשות את הדברים שיחסו את אותם ההוצאות. המון המון סיכון, המון המון סיכון, חבר'ה. נראה לי שמפה אני פשוט אשתף אתכם בדברים נוספים שקרו לי בזמן האחרון. מדי פעם אני עושה את זה בפרקים, ואז כביכול זה מצייר לכם קצת על איך אני מתקדם ומה קורה איתי. אז בזמן האחרון התחלתי להציל סמכויות. אני לא אקרא, לא אגיד שיש לי עובדים עכשיו, זה נשמע מאוד לא נכון ומדויק. אבל מצד שני, אני משלם, מתחיל לשלם לאנשים כדי שיעשו בשבילי עבודות, והם יוצאים בזמן, באופן הרבה יותר טוב, וגם חוסך לי זמן. כביכול, אתן לכם דוגמה. אני מפיק פודקאסט, ממש סדרת פודקאסטים לאחד הלקוחות שלי, וכל פודקאסט צריך תאמנייל, תמונת רקע של הסרטון. עכשיו, אין לי ניסיון בפוטושופ, ניסיון מאוד מאוד קטן, אבל אם אני אגיד שאני יודע פוטושופ, זה פשוט מעליב את מי שכן יודע. אז כביכול קיבלתי מהתקציב, תקציב מהלקוח, כביכול מהעלות, שם גם נכנס קצת כסף על התאמנייל, אוקיי? אז החלטתי להציל סמכות. וחיפשתי את הגרפיקאי הכי טוב שרציתי, כאילו, קודם כל שעומד בדרישות, אבל גם הכי טוב שיש. ומצאתי, ועכשיו אנחנו עובדים, באופן קבוע. אז מתי שכביכול יש לי צורך בגרפיקה, יש לי גרפיקה בשרבול. זה גם טוב לקשרים, זה גם חוסך לי, זה גם סוגר לי הרבה פינות לעבודות הבאות. ואני גם עוזר לכלכלה, אני מניח, שאני משלם לאנשים. ובנוסף, יש פרויקט נוסף בינואר, שגם לאחד הלקוחות יש ציפייה מאוד גבוהה לסרטונים ברמה של העריכות. אז גם, שלחתי הצעת מחיר לבחור וסגרנו. על עוד, זה הולך לעלות לי 1,500 שקלים. אבל מצד שני, שוב, זה העניין של הכרטיסים שקלים, חבר'ה. אם אני לא עושה את זה, זה פשוט לא קורה נקודה, ואז נתח הרבה יותר גדול לא קורה. אז אני לא באמת, זה לא היה בחירה נכונה של מילים להגיד, זה לוקח ממני, זה עולה לי. אתם מבינים? אני נותן כדי שמשהו גדול יבוא אליי חזרה. וזה, קודם כל לא חשבתי שזה יקרה כל כך מוקדם, שכביכול אני אשלם לאנשים אחרים כדי שיעשו בשביל העבודות. זה מרגיש ממש טוב. אם אני אהיה מאוד אמיתי, זה אפילו קצת נחמד לאגו. כביכול שיש מישהו שמודה לך, ששילמת לו על השירותים שלו. זה כיף. כאילו, כמו כל עסק ששילם לי, אני מניח, הוא הסתכל על זה ככה, שהוא כביכול עבד כל כך יפה על העסק שלו, כדי שהוא יכל להרשות לו אותי. וזה אחלה בוסט לאגו. כי זה, שוב, זה מין תעודה כזאת של, היי, עוד הישג. כביכול זה אמרה גדולה להגיד, אני עובד עם עוד אנשים כביכול שעוזרים לי, וזה כיף, כי גם הם אנשים טובים, גם אנשים מוכשרים, וגם עוזרים לי נקודה. ובנוסף, התחדשתי בעוד קצת ציוד. חודש אני השקעתי 2,500 שקלים על ציוד נוסף. התאורה שאתם רואים מעליי והתאורה החזית, אתם לא רואים אותה, אבל אתם רואים את האור, ותאורה נוספת שכאן בחזית, כביכול יש מעמד שמחזיק אותם. אבל עד עכשיו אני שינתי, הזזתי את המעמדים האלה עם הידיים פשוט. הייתי שם עליהם ניילון ומחזיק. אז הזמנתי עכשיו מניו יורק שתי מזוודות יהודיות למעמדים האלה. וזה גם הולך לסגור לי ממש את הפינה, ויעלה את הסטנדרט של העסק. עד עכשיו האנשים שעבדתי איתם, הם היו קצת עוזרים לי עם העמודים האלה, וזה לא, לא אהבתי את איך שזה היה נראה, זה לא היה נראה לי טוב, אז דאגתי לשנות את זה. כשמשהו מפריע לי, אני דואג לשנות. אז הזמנתי שתיים כאלה מניו יורק, וזוכרים את המיקרופון קליפס שאמרתי שאני קניתי? אז הזמנתי גם מין, מכירים את המיקרופונים של השדרנים של ערוץ 12-13, ככה שזה האלחוטי. אז כביכול הזמנתי גם כזה שכביכול בפנים אני מלביש את המיקרופון האלחוטי, ואז זה נראה שיש לי מיקרופון ממש, כאילו המוט והמסנן רעשים, אז זה גם מאוד נחמד. אז זה יחד עם שתי מזוודות מניו יורק עלו לי 1400 וקצת שקלים, גם כי המשלוח עלה לי זה 170 דולר, כי אין את זה בארץ, אין מה לעשות, יש דברים שאין בארץ. לפחות קייס יהודי למעמד ניו יורקי, כי גם המעמדים הזמנתי מניו יורק, לא מצאתי בארץ, ואני לא רציתי להתפשר. אז זה עלה לי 1400, והמיקרופון קליפס, יחד עם משלוח, איזה 1050. אז כן, יצא לי כזה 2500 שקלים, give or take. אז זה גם משמח אותי מאוד, כי זו גם מגמת עלייה, וגם לעבוד עם אנשים זו מגמת עלייה, וגם כנראה מחודש ינואר, יהיה לי מאמן ותזונאי פרטי שלי, שאני משלם לו, ושהוא מקדם אותי ליעד שיש לי. וואו, זה נשמע הרבה, מה שאמרתי עכשיו בעשרים שניות האחרונות. יכול להיות שרק כשאתה מוציא מהפה את המציאות שלך, אתה מבין כמה שאתה זז. אז כן, קוראים דברים, ומרגש אותי מאוד. במיוחד התהליך שאני הולך לעשות משנה הבאה, כאילו מינואר, על המשקל והתזונה שאני רוצה לשנות, והאימונים. אני רוצה ב-25 גם מאוד להשתנות חזותית. אני בחור די גבוה, 1.84 מטר, ואני כאילו במשפחה של אקטומורפים, שזה כביכול הזן הזה, הדגם האנושי, שהוא פשוט רזה ודק. ומין הסתם אקטומורף יכול לשנות את זה, אבל זה פשוט הרבה עבודה. אז צריך מאמן ותזונאי שגם ילמד אותי כמה, איך לאכול והכל, ובציפייה שבמסלול של 8 חודשים, עלה 8 קילו, ומין הסתם, אתם יודעים, לגדול בהיקפים. אני מאמין שיש חשיבות מאוד גדולה כאילו באתי להגיד בעל עסק, אבל זה בבן אדם נקודה שנראה טוב וניגש אליך, בין אם הוא רוצה למכור, להכיר, להציג. הגוף שלנו זה כרטיס ביקור הראשוני, אפילו לפני שאנחנו מוצאים משהו מהפה, איך שמסתכלים עלינו, זה ההתרשמות הראשונית, אין מה לעשות. אז חשוב לי שהכרטיס ביקור הראשוני שלי יהיה ברמה גבוהה. אז יש הרבה דברים יפים שהולכים לבוא ב-2025. שיתפתי אתכם או בפרק האחרון או לפני 2 פרקים ביעדים שלי של 2025. אני אחדד אותם שוב. היעדים שלי לשנת 2025, כלומר, היעד מתחיל מהראשון לינואר 25 ומסתכם עד היום האחרון של דצמבר 25. בין התאריכים האלה קורים 3 הדברים הבאים. אני הופך לעוסק מורשה. כלומר, יש לי 12 חודשים להכניס 120 אלף שקלים מהעסק. ריאלי מאוד, מסתבר. היה לי הרבה חששות וספקות עוד כשהייתי במפעל של איך לעזאזל? איך לעזאזל אני עושה 120 אלף? זה 10 אלף שקל ברוטו בחודש. ואז עשיתי את זה בנובמבר 24, שזה אשכרה לפני 25 בכלל. אז הבנתי שאני יכול. והיעד שהוא יותר מאתגר, זה לעבור למרכז. עד סוף 25. החוזה שכירות שלי נגמר או באוקטובר או בספטמבר, וכביכול מאז שם אני יכול לעבור, בציפייה לעבור ממש למרכז. לא תל אביב, לא רמת גן, לא בני ברק. אזור רחובות פתח תקווה. יש רק בן אדם אחד שיודע למה. זה יסוד. בכל מקרה, היעד השלישי זה לעלות במשקל, לעלות במשקל ובהיקפים. עכשיו, אני לא בדיוק יודע להגיד כמה בהיקפים, כי אני לא בדיוק מבין בזה, אז זה משהו שבחודש הראשון של האפיון עם התזונאי והמאמן יסביר לי, אבל אני יודע שאני רוצה להיות ב-BMI טוב. אם אני עכשיו שוקל 67 קילו, ככה, זה מה שאני שוקל, 67 קילו, אז הציפייה שלי זה לעלות ל-75 לפחות, לעלות 8 קילו. מן הסתם זה גם מסתכם בהיקפים, לא בשומן, ואתם יודעים. ו... וזה הכל, חבר'ה. סרטון ישר ולעניין, של קצת מה קורה איתי לאחרונה. מקווה שאתם נהנתם. אם יש לכם, וזו פעם ראשונה שאני עושה את זה, נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, תהיו בטוחים שאני אדבר עליהם. אני מסתכל עליכם מאוד בכבוד. כל דבר שאתם תשאלו, מצידי מעכשיו זה אפילו גם יהיה פשוט פינה של שאלות ותשובות שאני אוכל לעשות לכם, תשאלו וארחיב, בין אם זה עליי, בין אם זה על מה דעתי על, ובין אם זה היעדים שלי, חלומות, אתם יודעים, כל מה שאתם רוצים לשאול אותי, לא בקטע של, יודעים מה, אני אשאר לכם את זה פשוט פתוח, של מה שאתם רוצים. אני לא אגביל אתכם. וזה הכל.